טוב, תראו, מוריי ורבותיי, הפרשה, ברוך השם, היא מאוד מאוד עשירה, כיוון שיש לי נושא אחד שעליו אני רוצה להתמקד, אז בשאר הנושאים אני אקצר, לא שהם לא חשובים, אלא מה לעשות, אנחנו גם קצת במגבלות הזמן, ננסה לומר את זה. בואו נגיד לכם את ה... את שלושת הנושאים, ובעזרת השם אנחנו נשתדל גם לראות את הקשר ביניהם. האחד זה הקשר בין משפטים ליתרו, אחר כך בכלל כל העניין המיוחד של המשפטים, דהיינו כמו שאנחנו רואים פרשת משפטים בעיקרה עם מצוות בין אדם לחברו, אפילו לא מצוות, אלא דינים, דינים בין אדם לחברו. בעצם הנקודה השלישית שעליה נדבר בעזרת השם היא היא הנקודה שאיתה פרשה פותחת בעניין העבדות, אבל בעזרת השם נשתדל להרחיב את הנקודה הזאת. עכשיו, הנקודה הראשונה. אז, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, כדי שזה לא יהיה רק עניין טכני, אז אני אנסה להסביר את זה קצת יותר, אבל קודם כל בואו נחזור על מה שאתם עלולים לחשוד. מה זה עוד טכני? אנחנו אמרנו שכל פרשיות התורה עד עכשיו, ברוך השם, לא היה יוצא דופן, עוד שלושה שבועות אנחנו נראה מה יוצא דופן, אבל עד עכשיו היה הכל בזוגות, נכון? בראשית נוח, אדמה, לך לחבייר, אברהם אבינו וכו'. גם בשמות כבר ראינו את זה, את העניין המיוחד של שמות וערה, זה ההכנות, בו בשלח היציאה. עכשיו מאוד מאוד בולט, יתרו ומשפטים הם זוג, כן? הכלל והפרטים. עכשיו אפשר לבוא ולומר, הכלל והפרטים זה מין... כמו שחרפים רגילים לומר, כותרת ואחר כך גוף המאמר. זה גם חשוב. אבל פה מדובר על משהו שהוא הרבה יותר, הרבה יותר עמוק. כשאנחנו מדברים על הכלל והפרטים, זה בעצם מה שאנחנו מנסים לומר בהרבה תחומים, ולכן גם כל כך חשוב לרב צבי הצה"ל כל הזמן לחזור על זה, שיש זוגיות, יש הנשמה של הדבר, ויש את ההתגלות שלו. ולהתרגל כל הזמן לחפש את זה. ברשותכם אני אומר דוגמה פשוטה מדי, הזכרתי את האתמול בשיעור שלי, אבל לא חשוב, ממש דוגמה פשוטה מדי, אולי בהזדמנות אחרת נרחיב עליה, לא בשביל, לא בשביל הדוגמה, זאת אומרת לא בשביל הדבר העקרוני, לא עלינו, כן, לפעמים אנשים הולכים להזכרה, לא יודע מה, של הסבא. טוב, אז כמובן מה שעומד עכשיו מול עינינו זה שיש הזכרה לסבא, והדבר הכי חשוב זה עצם זה שבאנו, כי חשוב לזכור אותו וכו'. עכשיו כמובן זה לא מספיק רק שבאנו, אנחנו צריכים לדאוג שיש שם רבנים שיגידו דברי תורה ושיהיה ברכות, שיהיה מכובד, נכון? אז זה כבר מה שנקרא הפרטים של ההזכרה. זה לא שיש הזכרה וחוץ מזה אנחנו רעבים אז גם באנו לאכול, חוץ מזה צריך ללמוד אז שמענו איזה שיעור. ברור שיש נקודה אחת מרכזית שהיא מכוונת את כל לשם מה התכנסנו, אבל לשם הזה הוא נותן את הנשמה של כל הדבר, וממילא אחר כך גם כל הפרטים וכל חלוקת העבודה והמשפחה וכו', איך כולם יקחו חלק בעניין הזה של לכבודו של הסבא היקר, הוא התגלות של אותו רעיון. סליחה על המשל הפשוט מדי שאמרתי, אבל צריך לזכור כל הזמן שהנקודה המרכזית שנפגשנו איתם פרשת יתרו זה אמרנו וירד השם על הר סיני ומשה עלה לאלוקים. זה בכלל מסוכן להגיד דברים כאלה בפה, אבל זה כתוב בתורה, ולהיזהר לא לתפוס את זה בצורה גשמית בשום אופן, אבל זה היסוד שאנחנו הולכים עכשיו בכל דבר ודבר מאז מעמד הר סיני, וחזכרנו את זה בשם הרב אלי בזק, זה הנס הכי גדול. לא קריאת ים סוף, וודאי לא עשרות הדיברות, ודאי שהיה ניסים, אני לא, לא, זה לא שהולך פה לתחרות. תכוון, החיבור הזה שיש בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, זה היה במעמד הר סיני. זה הכלל. עכשיו, הכלל הזה מתפרט. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הראשונים מסיני, אפילו מסיני, נכון, כל הדברים האלה, ומה שרש"י אומר לנו, כן, והתרגום אומר, ואלה המשפטים אשר תשים, אילן דיני עדי תסדר קדמיון. כן? עכשיו תסדר להם את זה כשולחן ארוך. עכשיו תלמד אותם את טעמי המצוות, עכשיו תכניס אותם לעניינים, תבין מה אנחנו רוצים. אם כן, העניין המיוחד שדיברנו עליו עכשיו, שיתרו במשפטים זה לא רק הכלל והפרטים, דהיינו, תגיד לי, בסדר, הבנו שעשרת הדיברות זה נקודה, זאת אומרת, זה נקודות מאוד עיקריות וחשובות, ועכשיו אנחנו יורדים לפרטים. לא, זה הכל התגלות של אותו כלל. וממילא, אחר כך גם כל הפרטים שמלווים אותנו במהלך החיים, הם כולם שייכים לאותה הופעה נשמתית שנפגשנו איתה במעמד הר סיני. עכשיו, זה כאילו הקדמה כללית. עכשיו, יש לנו פה, אני כאילו שואל את זה בתור שאלה, אולי זה מיותר שאני אשאל, אבל בעיקר בגלל שיש פה תשובה שהיא חשובה מאוד, ואני אומר לכם במפורש, היא כתובה בכמה מגדולי ישראל, ברוך השם, כי אני יודע שפחות אני מכיר את זה קצת מה... האמת זה כתוב גם במדרשים, ראיתי את זה, זאת אומרת, השבוע גם בשפת אמת שהוא מביא מדרשים על זה, וזה לכאורה פשט הפסוקים, אבל גם על התניא וגם הרב זצ"ל מדברים על נקודה שמיד, אני לא אחדש לכם, אבל היא חשובה, אז אני אחזור עליה, שגם הדינים, דיינו המשפטים, שהם מה שנקרא דיני ממונות, גם הם מהשמיים. כן, אלוקים ניצב ועדת קל, זאת אומרת, הדיינים, הם צריכים לשפוט על פי חוקי התורה. עכשיו, מה שהתחלתי לומר קודם, אפשר לשאול את זה, כאילו, בתור שאלה. בדרך אגב, עכשיו, אפילו, זה לא הנושא, וזה קצת הורס את מה שאני אומר, אבל זה עוד יותר מחזק את השאלה, שלכאורה, בענייני ממונות, אנחנו יכולים להחליט בינינו מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא עוברים איסור. זאת אומרת, אם אני מחליט, שלמרות שאתה חייב לי אני מוותר לך, זה זכותי המלאה. ואנחנו יכולים גם שנינו להחליט שאם אנחנו, מה זאת אומרת, לא יודע מה, העירייה יכולה להחליט שמי שחונה במקום אסור, אז הוא משלם כך וכך קנס, הוא לא יצא נגד פרשת משפטים. זה אנחנו קיבלנו על עצמנו דרך הנציגים וכדומה. נכון, למדנו את זה גם בפרק ראשון. יש סמכויות, אבל באמת זה לא הנושא כרגע, סמכויות בתדין. הנקודה המרכזית היא שיש אנשים שאפילו באים ושואלים, באמת, באמת, אתה צריך עכשיו להגיד לי מה קורה כששור נוגח שור, או מה קורה כשמישהו נפל לבור וכו', תשאיר לנו את זה. זה לא שאנחנו יותר חכמים, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות, נותן לכל חברה לנהל את החיים שלה. אבל זאת הנקודה המרכזית שמופיעה בכמה וכמה גדולי ישראל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו גם את ההדרכה עד פרטי הפרטים, גם בעניינים האלה של ההדרכות הממוניות. עכשיו, אם יש דברים שלא כתובים אז, כי לא היה אז מכוניות וכדומה, אז בסדר, יכולים לעשות תקנות, יכולים לעשות בית דין לתעבורה ובדין לענייני עבודה וכו'. זה לא חייב לסתור את התורה, אבל לא על כל דבר אנחנו יכולים לבוא ולומר שיש את הברכה המיוחדת הזאת שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך הפרטים האלה של המשפטים. והדברים האלה הם לא סתם. תראו, אמרנו הכלל, בסדר, עשרת הדיברות, באמת זה חשוב, כל שלא לעבוד עבודה זרה, קודם כל אמונה ושלא לעבוד עבודה זרה, לא צריך לחזור על כל עשרת הדיברות. אבל עיקר הדברים שאנחנו מתחילים איתם זה עניינים ממוניים. עד כאן שתי נקודות שהם, הייתי אומר, נקרא לזה פרטיות. עכשיו, סליחה, כלליות. עכשיו אני הולך לדבר על נקודה שהיא בעצם פרטית, אבל היא בכלל לא פרטית. וזה הדגש, ואני מתנצל מראש. או לפני שאני נותן לכם פה את הדפים, צילמתי פה איזושהי פסקה, אם אפשר כבר לחלק. הדברים האלה, לכאורה, הם כאילו לא רלוונטיים לדבריכם, לכאורה, תכף תמינו שכן. כי א', אני לא רוצה, בכלל כל מה שאנחנו הולכים ללמוד, חשוב לי לתת פה כמה הקדמות. רוב הסיכויים שאם מישהו יש לו אחר כך שאלות פרטיות שיבוא לשאול, וגם לא בטוח שאני אוכל לעזור לו. אבל אני מדבר באופן כללי על ה... עניין הזה שאנחנו לא הולכים עכשיו לחנך את ההורים, אבל אם יש מישהו, שאני מקווה שלא, כן? אבל אם יש מישהו שההורים שלו לא נהגו כמו שהרב צור יצא עכשיו ממליץ פה, אז הוא גם צריך ללמוד קצת איך להתנהג איתם. וגם, זה בעיקר מה שחשוב לי, למרות שזה ייקח עוד כמה שנים, בעזרת השם, אבל כל אחד מכם יהיה אבא לילדים, ותזכרו טוב, הדברים של הרב צבי יוצא, הם יישארו גם אז כתובים בספר, אם זה יהיה לכם לא ברור, אז תקראו אותם, אבל הכי חשוב שתפנימו, שאנחנו, כן, נפנים את הדברים האלה. אבל עוד לפני שאנחנו הולכים לעניין הספציפי הזה, שהוא תפוס לנו היום את מרכז השיעור, וזה שעיבוד לעורב, אנחנו נבין איך נכנסים פה לעניין. אז אמרנו, אלה המשפטים, כלל, פרטים, הכל המשך של מעמד הר סיני, שלא נזלזל בדברים האלה. זה הכל אותה התגלות גדולה. אבל בכל זאת אנחנו רואים שהפרשה מתחילה, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד וכו', ורצה אדוני את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אני לא אעריך בנקודה הזאת, כי ברוך השם העולם מאוד מאוד התקדם. זה אחד הדברים שהרב זצ"ל מצייר, שברוך השם אין כמעט עבדות בעולם. פעם זה היה מאוד מאוד מקובל, והרב זצ"ל תולה את זה הרבה ביהדות שנלחמה בזה. עכשיו גם מה שיש פה זה לא בדיוק מה? איך היהדות? קודם כל זה שה... בפשטות, גם זה שאנחנו קוראים פה עכשיו, אז מי יכול להיות? רואים כבר רוח הדברים שזה לא טוב שאדם ימחר לעבד, נכון? ואם הוא רוצה להישאר, אז ודאי, נכון? זה רצה אדוני את אוזנו במרצע, נכון? אוזן זו ששמע בהר סיני, כלי בני ישראל עבדים.
עבדים.
מה?
זה דווקא לדברים.
כן, נכון. נכון, אבל זה גם משהו אחר, אצל נוכרים זה בכלל נקודה אחרת. אבל עכשיו המושג הזה, זאת אומרת שאין אצלנו, זה גם עבד עברי, זאת אומרת מה שאנחנו מדברים פה עכשיו בפרשה, הוא בעצם אפילו יכול, כמו שהגמרא במציאה אומרת, נכון, יכול לעזוב באמצע, הוא מביא כסף והולך, הוא בעצם לא ממש משועבד. הוא בעצם חתם חוזה לטווח ארוך, בגלל שהיה לו חובות, ונמכר לו. או משהו כזה, זה הדרך שיחזיר את החובות שלו. זה פחות או יותר המציאות. בלכתחילה אנחנו ודאי לא רוצים את זה. אז אנחנו יודעים שיש דבר כזה, אבל זה רוח הדברים פה היא מאוד מאוד ברורה שלא רוצים. אבל לענייננו, בואו נסביר קצת, למרות שהדברים הם ידועים, ונדברים על זה הרבה גם לפני פסח, נכון? אבל זה, אנחנו צריכים לחזור. כל מה שאנחנו עוסקים בו בפרשיות האחרונות, אנחנו מזכירים את זה, שהמגמה של יציאת מצרים היא להפוך אותנו לאנשים חירותיים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. ואמרנו שחירות עולם זה ההכרה של האדם שהנשמה שלו, כמו שאמרנו במצוות תפילין, שעבד את המוח ואת הלב לעבודתו יתברך, זה כבר הופך את האדם לחירותי. אדם שיודע שהשבת היא מרכז השבוע, הוא גם כן מבין מה עיקר ומה תפל, ממנו הוא הופך להיות יותר חירותי. כל הדברים האלה הם הופכים אותנו, ובעיקר מעמד הר סיני. לכן אנחנו צריכים לדעת שאדם שהוא משעובד ליצר הרע, הנה יש לכם את זה פה, ככה זה לא עיקר הנושא, אבל אפשר לקרוא, זה כתוב פה בקיצור, זה בהרבה ספרי מוסר מופיע, זה לא אומר שזה לא חשוב. אבל הנה, גם עבדות ליצר הרע, חולניות, חולשה, חוסר בריאות, חוסר גבורה, חוסר עצמיות, חוסר עצמות בכל מהלכי החיים. השאיפה, האידיאל הוא להיות עצמאי. אדם הנמצא במצב חולשה של עבדות הוא אומלל. אוי ואבוי לו. אין הוא יכול להיות גיבור, כן אמר, איזו גיבור כובש את יצרו. הוא אינו יכול לשלוט על עצמו, להיות אדון לעצמו, להיות חופשי לעצמו. עבדות ליצר הרע או עבדות לאדם אחר, עניין אחד. כוחות זרים חיצוניים לאדם הם ששולטים עליו. אם ישאר זמן בלי נדר אני אחזור לנקודה הזאת, היא נקודה חשובה אבל הרבה מדברים עליה כמו שהזכרתי עכשיו בספרי מוסר. אני רק אנחנו נדגיש עכשיו שהרבה פעמים האדם אומר, חושב לעצמו שהוא עצמאי, יש לו בחירה חופשית, נכון? אני מחליט, אני בכלל, כאילו גם מה שמושג היום כאילו עצמאי לעומת שכיר, אז הוא כביכול, הוא מחליט מתי לפתוח, מתי לסגור, איזה עסקה לקחת וכדומה. אבל כל מי שמכיר את עולם העסקים, וזה לא הפסד, אם אתם לא מכירים, גם אני לא כך מכיר, אבל במעט שאני מכיר, הם מאוד מאוד חיצוני שאדם הוא עצמאי. זה כאילו. נכון שבסופו של דבר הוא מחליט לבד, אבל מי שיודע איך המערכת כל כך מתוחה ולוחצת, שבעצם הוא כבר מזמן היה רוצה, לא יודע מה, לעבוד פחות, או לא, לא, אבל התחרות בין האנשים, או הציפיות, או המעמד, שכאילו איך הוא ייראה, או איך, מה יגידו עליו בעולם העסקים, וכדומה, אנשים הופכים להיות משובדים, כבר מזמן הם שכחו, איך נגיד את המשפט הציני, הרי כל פעם שמישהו מדבר קצת ענייני רוח, אז ישר, כאילו תוקפים אותו, יעני הוא, כאילו הוא מחנך אותנו להיות מלאך, לא לחיות, זאת אומרת לו, מה עם התכלס, הרי צריך לאכול, אם לא תאכל, לא תהיה בריא וכדומה, נכון, אז כאילו צריך לעבוד, בשביל מה? בשביל דברים מאוד חשובים לחיים, בשביל לאכול ולהיות בריא. אבל תשימו לב היום, וצערי הרב אני לא צריך הוכחות, כמה אנשים נהיים חולים בגלל העבודה שהייתה אמורה לעשות אותם בריאים. כן? תסתכלו מה קורה באמריקה, איך שאנשים נראים, וגם אנחנו לא צריכים להגיע למצב שלהם, אנחנו צריכים הרבה קודם לעצור את זה. אנשים מתחילים לעבוד, רק בהתחלה הם עוד זוכרים מה מניע אותם, אחר כך כבר הם לא יכולים לעצור וכדומה. זה סוג שאנשים שהופכים להיות עבדים לעבודה, וזה דבר חמור מאוד. טוב, עד כאן זה דברים ידועים. עכשיו הנושא הבא, אמרתי אותו קודם, אל תשתמשו בו לא בשביל לחנך את ההורים, וגם זה לא חייב להיות אצל כל אחד, וגם הדברים פה מופיעים בחריפות. כנראה שבאמת הרוצה, לא כנראה, זה ברור לי שהרוצה לצל, לא סתם כתב את הדברים האלה, אבל רואים כמה זה כאב לו. בגלל שהם כתובים בצורה חריפה, אני רוצה שנקרא את הדברים בפנים, שלא תחשבו שאני אומר את זה, כי אני לא הייתי מעיז להגיד את זה על אף אחד. אבל אם הרוצה לצל אומר, אז מותר לו. ואחר כך כמובן האיזון בין הדברים, כי באמת בהמשך אנחנו נדבר על זה שיש גם מצווה לכבד את ההורים, השאלה איך מסדרים את זה. אבל קודם כל להעמיד דברים על דיוקם. שעיבוד להורים, קיימת גם מציאות של שעיבוד לאבות ואימהות ולשאר הקרובים. יש הורים המרשים לעצמם לשלוט על בניהם כאילו הם עדיין תינוקות. האבא אומר יש לי זכות, זה סקנדל. האם הוא קנה את בנו? האם בנו הוא עבדו? יש ואב לוקח לעצמו זכות לבטל בנו מתורה, מלימוד בישיבה. הבן היה יכול לצמוח כתלמיד חכם גדול, כאיש תרבות גדול בישראל. כמובן, בתרבות הישראלית המיוחדת שלנו, ולהיות ברכה לכלל ישראל. והנה באים אבי ואמו, דודו ודודתו, וכל מיני קרובים שמסביבו, וחושבים שיש להם זכות לבלבלו, לבטל תורתו, ולעכב את התגדלותו. גם העבדות הזאת מתקשרת לפרשתנו. ברוך השם, במדינה שלנו, הרמטכ"ל ואנשי הצבא אינם מפריעים לישיבה. אבל יש קרובי משפחה. כבר לא רלוונטי? קודם כל זה לפני 40 שנה בערך. אבל ביסוד זה קיים גם היום. לא, בוא לא נהפוך את זה לנושא, מוכן לראות לך אחר כך, אבל צריך גם לדעת להסתכל, מה שנקרא להיות שמחים בחלקנו. ברוך השם, יש היום כמה עשרות אלפים של לומדי תורה, וכל הדיון מתחיל שיש כאלה שאומרים שזה כבר יותר מדי, לא אומר שהם צודקים, אבל עדיין, ברוך השם, מדינת ישראל מכירה בערך של לומדי תורה ותומכת בהם. ואנחנו מדברים על קיצוצים, אבל לא יודע במתי היה דורות, כן, שכל כך תמכו. לא הייתה פריחה כזאת כבר, אני חושב, 2000 שנה, כך אומרים היסטוריונים. אבל זו, זה לא הנושא. בסדר, בואו נגיד שהרמטכ"ל היום הוא לא בדיוק ככה. זה לא הנושא. בואו נגיד שזה היה רלוונטי. אז העיקר עכשיו זה היחס להורים, או כמו שאנחנו כולנו מכירים, אני לא צריך להחיות את זה, אדם מגיע לאיזושהי שמחה משפחתית, נכון? לא לכל אחד זה קורה, אני מקווה, אבל תארתי שאני אדבר לא באוויר. בא לזה שמחה, איפה אתה נמצא? ישיבה, נכון? ברוך השם, יש כבר הרבה דודים שהם כבר מכירים בערך, וגם הרבה הורים, ברוך השם. יש פה בחורים שאני חושב שהם באו לפה בזכות ההורים, והם לא כל כך רוצים. אז זה גם בעיה. אבל יש כאלה שזה הפוך. עכשיו, שואלים אותך, נו, מה אתה עושה? ומה יצא לך מזה? ומה תכלס, כי אני לא יודע איך פתאום המילה הזאת ככה כבר עברה בכל השפות, ככה כבר למדו את המילה הזאת של תכלס, ואיזה תואר יהיה לך וכדומה. ותכף אנחנו נראה שבעצם
זה המשקפיים שלהם, זה ההסתכלות שלהם.
אנחנו עכשיו, אתה אומר? אנחנו עכשיו צריכים ללמוד איך לא להשתעבד להם. אני אומר לך עכשיו, לא בא לדון אותו, זה לא התפקיד שלי כרגע. גם כי באמת חלק, במיוחד, אתם יודעים מה, כמה מילים על ההורים, לא יודע, ההורים שלכם, זה יותר צעירים. אני אומר, הרבה מהדור הקודם ממש סבלו, אני אומר לכם בלי מרחבות, ממש סבלו בעיות של פרנסה וקשיים גדולים, חלקם גם, לפחות על ההורים שלי, זה יכול לברכה. כן, זה בכלל, זה באמת כבר ממש דור קודם, זאת אומרת, מה, אבא שלי מכיתה ג' כבר לא למד. אבא גיסו את אבא של מלחמת העולם הראשונה. וזהו, הוא הלך לעבוד, פרנס את המשפחה. אנחנו מדמיינים היום דבר כזה, ילד בכיתה ג' שהולך לעבוד, פרנס משפחה, קושי נער, אנחנו יכולים לדבר כזה. זהו, אני לא בא לדון אותם. עברו קשיים נוראים. והם כל הזמן, כמו כל אבא, רוצה שיהיה טוב לילדים שלו. אז הוא רוצה שפחות הם יהיו מבוססים ולא יסבלו חרפת רעה ומתח. אז הם יצאו ללימוד זכות, אבל זה לא אומר שהם צודקים, כי באמת זה לא העיקר בחיים. חמרנו בהתחלה, צריך לדעת מה הנשמה ומה הכלים. וכמו שאנחנו רואים, אם כבר הזכרנו את המילה התואר, אז צריך לדעת, יש אדם, נכון, יש שם עצם, ולשם עצם מתלווה התואר. ולא שכל התואר הוא יוצר את האדם. אז לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם. ואחר כך תבדוק איזה, אם בכלל, כן, בכל זה התואר הכי גדול זה להיות בן אדם. ככה מישהו כתב על הרב זצ"ל באחד ההספדים, וזה נראה כזה משונה, אבל הוא רצה מאוד לבטא את זה, הוא היה אדם. קודם כל הוא היה אדם. אתם מבינים, זה לא הידיעות עושות את האדם. אבל אז הוא, זה לא הנקודה. בקיצור, זה ההסתכלות שלהם. אבל אנחנו צריכים לדעת. כן, אז איפה היינו? כן, יש קוראים משפחה שמתוך מן קטנות וטיפשות מרשים לעצמם לשלוט על כוחות צעירים ורעננים שיכולים להיות לברכה לתפארת עם ישראל לעולם כולו. הם טוענים שיש להם זכות לשלוט, אבל הרי זו עבדות, זה שיבוד אדם לכוח שמחוץ לו. הדבר נובע מהרגל שנמשך כ-10 שנים מאז היות הבן ילד בן 5. אבל עכשיו, הבן כבר אינו בן 5. המצב שהיה קיים לפני 10 שנים אינו המצב היום בשום אופן. יש לשבור את מוטות הברזל האלה שמדכאים אותנו ומבלבלים אותנו. יש להשתחרר מהם פעם אחת ולתמיד. הדברים עלולים להגיע במקרים קיצוניים עד כדי מחלות נפש חמורות, אשר הפסיכואנליטיקה תולה את סיבתן בדברים שיראו בין הבן בילדותו להוריו. לחשוב שאותו מערך יחסים ששרר בין הבן להוריו לפני 10 שנים יכול להימשך גם עכשיו, הוא סקנדל ממש. לכן העניין הראשון לפני המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני כל סידורי החיים שלנו, בין שהם נעימים, בין שאינם נעימים, בין שהם נורמליים, בין שאינם נורמליים, הוא סילוק המציאות החולנית של העבדות ושל כל סוגי העבדות. מכמה סיבוכים נפשיים אנו סובלים בגלל החולשה הזאת של השתעבדות להורים. פעם אחת ולתמיד יש להיגמל מהתסבוכת הזאת. יש לברך הגומל, אתם רואים איזה ביטוי, חריף, על הכירת העבדות הפסיכולוגית הזאת. לכן הדבר הראשון שמגיע אלינו מהמקור האלוקי של תורה מן השמיים, בסדר המשפטים אשר תשים לפניהם, הוא סילוק חשבונות העבדות וכל פרטי ההלכות הנמשכות מכך, עד החשבון האחרון של עבדו לעולם, עולמו של יובל, עולם החירות. אם כן, העניינים הם לא כך פשוטים כמו שקראנו את זה עכשיו. בואו טיפה נסבך את העניינים כדי שבעזרת השם, עד רבה, אם יש לכם שאלות גם תשאלו, אבל נראה שזה לא כל כך פשוט. למה? א', תכף אנחנו נראה, יש עניין של כיבוד הורים. אז ההורים אומרים, אז אני צריך להתחשב בדעתם, נכון? כאילו מתוך המצווה של כבוד. וחוץ מזה, גם אם זה לא היה רק מצווה, זאת אומרת אפילו, אז יש, הרי למה ההורים עושים את זה? זה כן חשוב שנדע, שתמיד ההורים רוצים את טובת הילד. אפילו אם הם טועים, זהו לכם, כל אבא רוצה בטובת הילד. ומילא, אם רוצים את טובתי, אז אני צריך להתחשב בזה, אתה בכל זאת בעלי ניסיון. כל הצעירים שמתלהבים וכביכול הם חושבים שהם יותר חכמים מכל העולם, והם מה שנקרא, כמו שהמבוגרים חושבים, כן, שהצעירים האלה הולכים להמציא את הגלגל, והם לא יודעים אחר כך פתאום הם ימצאו את עצמם, ותראה אחר כך כשיהיה בן 23 ילך למכינה להשלים בגרויות ויצטער על כל השנים שהוא שיחק בתיכון וכדומה. אז יכול להיות שהם צודקים, וזה שהם אמרו לנו או שעזר להם או שלא עזר, לפחות מבחינתנו זה שייך לעבר, נכון, אבל זה היה רק דוגמה. אז לכאורה יש מקום לקחת ברצינות את הדברים שהם אומרים. ולכן הוא אומר, זה בכלל לא פשוט כאילו סתם לבוא ולהגיד כביכול איזה אדם חילוני מהצד סתם בא ומנסה לקלקל אותך. פתאום הם באים להגיד לך דברים רציניים ועוד הכל לטובתך, כמו שאמרנו.
אלא
מה?
למי הוא
חיבן? לבחורים בישיבה. עכשיו גם יש כמה מכתבים שרואים באגרות שלו. תראה, אני זוכר, כל התופעה הזאת הייתה זה מאוד מאוד נפוצה, אני חושב משני כיוונים. אחד, כמו שאמרנו עכשיו, מצד התכלס. אבל יש עוד נקודה שאני לא יודע כמה היא קיימת היום, זאת אומרת, היא קיימת אבל בצורה יותר מזערית, שפחות מה שנקרא אנשי הרוח, ואני אומר את זה לא במרכאות, אבל כן קצת בציניות, מה שנקרא תנועת תורה ועבודה, בני עקיבא ובוגרי בני עקיבא וכדומה, הם מאוד, זה לא הנושא, זה נראה לך בקצרה. הם הרבה כאילו חשבו שמישהו הולך לישיבה, הוא בעצם כאילו חוטא לרוח שאנחנו מאמינים בה. הוא מפספס, כי הרי אנחנו, מה המטרה שלנו? התיישבות, קיבוץ דתי וכדומה. ואז כביכול מי שהיה הולך לישיבה בתקופה שלי, זה כן נכון, זה היה יותר נכון לפני 40 שנה או משהו כזה, הוא סתם הולך להיות כזה קיצוני וכאילו חרדי ועוד כל מיני ביטויים שברוך השם השתחררנו מזה. אבל אז מתחילים אנשים לבוא ולהטיף אל הילד, לא רק מצד התכלס כאילו של של הכסף, אלא באמת זה לא האידיאל שאנחנו מאמינים בו, כי אתה צריך ללכת ולשלב את ה, מה שקרה, את התורה עם צבא ועם התיישבות וכדומה, ומי שאוכל שיבה כאילו סתם בזבז את הזמן. עם שתי הנקודות האלה הרצוע יצא להתמודד. ולכן בואו נחזור עכשיו, אמרנו לכם לא לחשוב חנך את ההורים, ועד שאתם תהיו הורים, אז בעזרת השם אתם תפנימו ואתם לא תהיו כאלה, מעוד סיבות. זאת אומרת, זה נכון פה, אנחנו מדברים עכשיו על לימוד תורה, אבל זה נכון להרבה תחומים, שכל הורה חייב לדעת שהילד שלו זה לא הוא, וגם בכל מקרה הוא לא חתום עליו, זה לא כמו בצבא. זאת אומרת, יש לנו, כהורים, יש לנו אחריות לעזור לילד, אבל הוא לא שלנו. במובן הכי פשוט, זה אומר את זה בצורה ברורה. זה לא שקנית אותו. וכאילו, איך אתה, מה, עד שגידלתי אותך, אתה עכשיו פתאום לא שומע בקולי וכו'. תודה רבה שגידלתם אותי. אבל עכשיו אני עומד על דעתי, וברור לי שמתאים לי משהו אחר. כאילו בכוונה, אני אומר, אם מישהו, תראו, יש בעיה רצינית, לפני שאני אומר את העיקר. כי גם יכול להיות שאנחנו הנערים, באמת, זה גם גיל שיש המון יצר רע. ואנחנו יודעים את זה. ואדם יכול לחשוב שהחלום שלו זה להיות מוזיקאי, והוא נתפס עכשיו, לא יודע מה, מתלהב על גיטרה חשמלית, אני לא יודע מה, וכל היום...
כן.
אני
חושב, זה קצת בעיה, לדעתי, בגלל שאני מכיר למשל אנשים שהם עשו, כאילו, הם לא התחשבו בהורים, כאילו הם הלכו ללמוד תורה, הם באו מבתים חילוניים, יש איזו ישיבה שאני מכיר, וכולם הלכו בדרך חיצונית, כאילו הם נהיו חרדים, הם כאילו לא יעבדו, והם כאילו ילמדו תורה כל היום וזה. אז אני חושב שצריך להיות גם גבול, כאילו, כי אתה הולך כאילו נגד ההורים לגמרי, אז כאילו אתה גורם להם הרבה עצבות וכעס עליך, כאילו.
טוב, קודם כל אני שמח שאתם שואלים, זה סימן שהדברים כבר נוגעים, וציפיתי לשאלות האלה. אין לי תשובה לכל דבר. בסדר? כן, דיינו, אני לא עכשיו לוקח אחריות על התנהגות של כל אחד. אבל הנה, דווקא אני אקח את הדוגמה שלך. נו, אז מה, הם יישארו חילוניים בגלל שההורים שלהם עצובים?
לא,
הם עכשיו נהיו חרדים. עדיין, אתה אומר שהם הלכו בקיצוניות. אז עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה העיקר ומה הטפל. דיין, עכשיו השאלה המרכזית היא קודם כל אם אדם מחליט מהי דרכו. ויש גם סיפורים הפוכים. דיינו, שמה אני מתכוון? אתן לכם דוגמה חיובית, זה לא רק סיפר לי הרב ישעיהו דורון. כן, שהוא ברוך השם, היום תלמיד חכם גדול. אבל הוא חזר בתשובה. ותראו מה זה דוגמה של אבא חילוני שלמד להעריך ממש כאילו שמע את הדברים של הרב ציודת הצל. ואז אבא שלו היה מהשם ראי. ברוך השם שיעריך ימים, אני יודע מה. באמת, לא, בשבילכם הוא לא אומר כלום, אבל לא, יהודי יקר מאוד, מהאידיאליסטים של פעם. אז הוא אמר לי, כשיש לי יום הולדת, לפעמים אבא שלי בא, ולוקח אותי לחנות ספרים, ספרי קודש, הוא אומר, הקבעת לך סכום, ותקנה לך ספרים, מה שאתה אוהב. הבנתם? ואדם חילוני הבין שזה מה שמשמח את הבן שלו, והוא עומד מאחוריו ותומך בו. זה מדרגה גבוהה, זה לא רק הסיפורים של כל האלה, שגם בזה, כל מה שאמרת זה נכון, ברור לי. אבל גם כולנו נגועים, הסיפורים, איך שהטלוויזיה מציגה את זה וכל הרכילות, שהאדם בגלל שהוא נהיה דתי, אז הוא כבר לא מדבר איתם ולא אוכל שם, ומנתק את הקשרים וכדומה, זה לא חייב להיות. לכן אני אומר, עוד מעט אנחנו נראה, שתדל, גם אפשר להגיד להורים עם הרבה כבוד, ולא צריך להגיד להם מה, כאילו מה אתם לא בסדר. אלא אפשר להגיד, אני, ולהתעקש על זה. אני מרגיש שזה טוב לי. וזה לא נגדכם וכולי, ואני מבין אתכם והכל, אבל זה טוב לי ללמוד תורה, אני צריך להתחזק, זה טוב לנשמה שלי, אני בירכתי שזה הדרך שלי, וכדומה. עכשיו, גם לא צריך להגיד להם ישר בקיצוניות, זאת, מה, אני עכשיו הולך 10 שנים בישיבה וכדומה. גם לא חייבים להרגיז אותם דווקא. אפשר, אני אומר, כאילו, זה כבר פרקטיקה. כאילו, גם טקטיקה כזאת. אתה יודע מה, בינתיים שנה, או אחר כך עוד שנה. ואחר כך קורה, הרבה פעמים, וזה אני כן יכול לומר, לא אצל כל ההורים, אני יודע שלא, אבל אצל הרבה הורים, בסופו של דבר, אם הם רואים שהילד שמח, גם הם שמחים. נכון, הם קצת מודאגים, ויש כאלה, אני יודע, שיש להם כל הזמן כעס בלב, כי הם באמת חיים, כמו שאמרת, חיים בצורה מאוד מגושמת. ובכלל לא רואים שהבן שלהם בעצם מאושר, כי הם רק מסתכלים שרואים שהם באים אליו הביתה, זה נראה כאילו עניות. זה שהוא הרבה יותר שמח מהם, עם כל הכסף שיש להם, הם לא רואים, הם רק בוחנים את זה דרך התלוש. אז זה לא אומר שהם צודקים. לכן אני אומר, ההערות שלכם נכונות, בגלל זה אמרתי, זה מסובך. כל מה שאנחנו אומר לכם היום ועוד בחיים, זה הרבה יותר מסובך מה שאנחנו מעלים פה. כל אחד והדרך שלו, ויש כאלה שלא נכנסו לבעיה הזאת, ברוך השם. יש הורים טובים, לא כולם. יאמר
שאלה שנלחמים הם הורים טובים. נכון. מה אתם רוצים בטובה שלהם?
לא, כמובן, יש הורים שתומכים ומכירים ויודעים בערך של הייחודיות של כל אחד. ואלה גם אלה שנלחמים, הם עושים את זה מתוך טוב לב, אבל זה לא אומר שהם צודקים. אמרו לי בכלל שבאמריקה, כבר לפני הרבה שנים אמרו לי את זה, שיש כבר גני ילדים, שכבר כאילו מראש הם כבר מחליטים שהילד יהיה עורך דין או רופא או משהו. כן, אז זה בכלל איזה מין שבלונה שקבעו לאדם את הדרך חיים. למה? בגלל שזה מקצוע מכובד ומכניס הרבה כסף. לא כל אחד בנוי להיות עורך דין, לא רק בגלל שהוא גם לא כל אחד מוכשר בדיוק דווקא את פרטי הפרטים וההתנסחות הזאת, יש לו כישרונות אחרים. אז מה? אז אתה החלטת שהוא יהיה ככה, וכל החיים יהיה מתוסכל בגלל ש... עכשיו גמרנו, כבר למד, מה פתאום בן 30, אז הוא ישנה, יתחיל ללמוד מקצוע חדש, והם יוצרים המון בעיות. אני אומר לכם, זה לא, כמו שאתה אומר לסיפורים, כן, אני יכול לספר לך סיפורים בדיוק הפוכים. הרבה יותר גרועים. שלא רק בעיה של ההורים עם הילד שנהיה קיצוני. ולכן אני יודע שהיום גם אלה שחוזרים בתשובה. דרך אגב, זה בעיה, אמר לי הרב דרור אריה, שיש כאילו, במרכאות, אשרנו שהגענו לבעיה הזאת. אמר לי שיש לו אחד מבוגר המכינה, מנהל פנימיה בבויר, בירושלים, ובית ספר חשוב. ויש שם עכשיו בעיה של הרבה נערים שחוזרים בתשובה, וחלק מההורים מנתקים איתם את הקשר. ההורים מנתקים. מרוב כעס. טוב, אז זה בעיה. לא יכולים לחנך את כל העולם. לפחות שאנחנו נדע כיוון, ונשתדל, לפחות אם עוררתי לזה שמישהו, אם יש למישהו בעיה כזאת, שיחפש הדרכה וימצא את הדרך הנכונה איך להוביל את הדברים. אז אם כן, אבל בואו נחזור על התמצית איך זה קורה, והדברים האלה באים לידי ביטוי גם במקרים חמורים מאוד של התערבות, גם ענייני שידוך. עכשיו, אבל לפני שאני מדבר גם על עניין של שידוך, הדברים האלה כתובים מפורשים בשולחן ערוך, שם זה כאילו יותר קל. אבל אני אומר מפורש שאנחנו צריכים כן לקחת בחשבון שלא תמיד אנחנו נקיים לגמרי. זאת אומרת, זה לא פרינציפ להיות נגד ההורים, שלא תחשבו. זה גיל ההתבגרות, כאילו מין דווקא לעשות הפוך או משהו כזה. ברוך השם, עברתם את זה. אני מדבר אתכם על משהו שאדם למד, מברר, יודע שזה טוב לו, הוא מאמין שזאת הנקודה המרכזית בחיים, ועכשיו הוא צריך להיות עקבי. דהיינו עקבי, זה לא להיות עבד. דהיינו, מי שיכתיב לי את החיים, זה לא החברה, ועם כל הכבוד לדודים והדודות, ואני לא יודע מה, כמו שאמרנו פה, זה בעיה. עד כדי כך שלפעמים יש כאלה שכבר לא נעים ללכת לשמחה משפחתית, מרוב שלא חצים עליהם. אבל אם אתה שלם עם עצמך, אתה יכול לחייך, שמעתי. לא, אתה צריך להגיד לב, שמעתי, תודה רבה. בסדר, אני בינתיים לא נשאר לעצמך בלב. אתה צריך לדעת איפה אתה שומע ואיפה לא. עכשיו, למה זה כל כך חריף? אז ככה, בעניינים שולחן ערוך, אז כתוב את זה במפורש. שאם ההורים אומרים למישהו לא להתחתן, למישהו לא צריך לשמוע לך. למה? זה חד וחלק בעניין הזה. כי לא הם מתחתנים. לא, אתה, ברוך השם, כל אחד דומה לאבא שלו, אבל הוא לא אבא שלו. ובוודאי לא אמא שלו. אתם מבינים מה אני מתכוון? אז זה נכון שיכול להיות שמניסיון חיים שלהם שווה להקשיב. יכול להיות שהם אומרים דברים של טעם. ואולי באמת, אני לא יודע מה, אבל לפעמים מה שמנחה אותם זה בכלל לא מה שמעסיק אותך היום. ולכן לא, מה שקרה, לא להיגרר אחרי הדברים האלה. ובסופו של דבר כל זה צריך להיות עם הרבה הרבה כבוד. דהיינו, לא לזלזל בהורים. זאת אומרת, גם אם אתה החלטי, ואפילו אם באמת מעצבנים אותך, ואולי בצדק, כאילו שהם באמת לא בסדר, אז אתה צריך לשמור על צורה אנושית מאוד מאוד גבוהה. דהיינו, אתה בא ואומר להם, תראו, זה הדרך שאני בחרתי, ואמרתי לכם את זה קודם, לא חייבים דווקא ללכת על קיצוניות, כאילו פרינציפ, להרגיז אותם, אני יודע משהו כזה, ואל תתערבו לי בחיים. גם אל תגיד להם תמיד, אל תתערבו לי בחיים. תגיד, שמעתי, לקחתי את זה לתשומת לבי, אבל נכון לעכשיו, זה מה שאני רוצה, וכדומה. ואז עם השנים, הם לומדים להעריך, כך בדרך כלל זה מסתדר. כי כשרואים א' שאתה שלם עם עצמך, ובעיקר אם אתה שמח, אז הם, מה שנקרא, מזדהים עם הדברים האלה. עכשיו, אני מקווה שהדברים האלה מספיק ברורים בתור כיוון, לפחות, וממילא זה צריך להיות בכלל על כל העניינים האלה של לא לעשות כפייה, זה נכון גם בגלל זה בישיבה, משתדלים שהחינוך יהיה לא מתוך כפייה, כי גם כן, זה לא אסור לתלמיד להיות משעובד לרב, לא משעובד למשגיח, כמו ישיבות שיש, וכדומה. אז זה נכון שברוך השם, יש רבנים, יש ישיבות שיש משגיח, או המסגרת היא עוזרת ותומכת. אבל להיזהר מאוד שלא להיות משעובד למסגרות, אלא להיות אתה עצמך. עכשיו, אתה עצמך, זה כבר שאלה גדולה, איך אתה באמת, מה שנקרא, אם אתה מכוון אל האמת או לא. אבל זה כבר קשה לענות עכשיו. זה כבר ברורים הרבה יותר עמוקים. אבל לפחות לדעת את העיקרון של מה שאנחנו עסוקים בו. טוב, עכשיו נשאר לי עוד כן, דקה או שתיים. אני רוצה לומר עוד רעיון שמופיע דווקא בסדרה א', מי שירצה לראות את הדברים, ואני כבר ישר מפנה אתכם שבנקודה הזאת יש הרחבה של הרעיון בספר של הרב יעקב אריאל. אני חושב שזה על הפרשה הזאת. וניקח דבר אחד בתור דוגמה, וזה מה שנקרא ודאי לחכימה ברמיזה ואידך זיל גמור על העניין הזה שמופיע פה בפרשה. נכון, עין תחת עין, נכון, שן תחת שן וכדומה. וחז"ל אומרים שזה לא באמת עין תחת עין, נכון, זה הגמרא בבא קמא, אלא ממון. אז ישר לשאל את השאלה, אם באמת זה ממון, אז למה התורה לא כתבה ככה? ואם התורה כתבה עין תחת עין, אז מאיפה באים חזל וכביכול מרשים לעצמם לצאת בצורה כל כך ברורה נגד התורה וכדומה? יש שם כמה וכמה סברות וראיות שבאמת התורה לא התכוונה לזה. עכשיו נקודה מאוד מאוד יסודית, כן? אז חזל אומרים שהאבי ואימו זה כנסת ישראל, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. עכשיו כנסת ישראל זה התלמיד החכמים, זה התורה שבעל פה. עכשיו בואו אנחנו נסביר את העניין. יש בכל דבר, יש את האידיאל שלו ויש את המימוש המעשי. אם בתורה היו כותבים שממון תחת עין, מה היינו חושבים? שהאדם ימוציא עין לחוב. כן, לא יודע אם אפשר, אבל כאילו הבעיה היא כספית. בסך הכל, במרכאות, בסך הכל. אתם מבינים את הציניות של זה? כי ברוך השם, אתה רק לא כתבה לנו את זה ככה. אבל הנה אנחנו עולים לחשוב, בסדר קרה, נפצה אותו וגמרנו, עוברים לסדר היום, כולו כסף, יש לי הרבה כסף, כאילו מה הבעיה? אז אומרת התורה, התורה שבכתב היא האידיאל. והאידיאל בא ואומר, עין תחת עין. תדע לך, שמוצאת על מישהו עין, באמת, היה צריך להוציא לך את העין. אלא מה? איך הוא יפוצה, או מה יקרה, אם חס ושלום, יש בן אדם שכבר בעין אחת הוא לא רואה, אז מה יוציאו לו את העין היחידה שהוא רואה? זה כבר לא מידתי, נכון? זה לא אותו עונש. אז אנחנו באים חזל ומסדרים את העניינים בפרקטיקה. ודרך העניין שלהם, מתוך נאמנות אל האידיאל הגדול, הם באים ואומרים, עכשיו הפרקטיקה זה באמת יהיה ממון תחת עין. אבל זה הכל כמו סכן אבא ואמא, שהם עובדים בשיתוף פעולה, וביחד הם משדרים את השלמות הזאת, של לדעת לשאוף, כי לפעמים האידיאלים הם... זאת אומרת, האידיאלים הם מובילים אותנו, אבל לפעמים קשה לנו ליישם אותם. ואז אנחנו צריכים את התרגום המעשי. התרגום המעשי הרבה פעמים הוא כאילו מוריד את הערך של הדברים, כי זה כבר הופך להיות כאילו סתם עניינים טכניים של פרקטיקה, ואכן אנחנו מפסידים את הכיוון. אז יוצא שהתורה שבכתב, התורה שבעל פה, זה לא שהם לא סותרים אחד את השני, אלא בפירוש משלימים. התורה שבכתב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ידע שיבואו חכמים ויגידו, ממון תחת עין. אבל הוא אמר לנו את זה, דרך התורה פה שמופיע פה ברשה, את העניין הזה של אחת עין תחת עין, כדי לדעת באמת את חומרת הדברים בכללם. ומתוך זה אחר כך באים חז"ל את כל הפרקטיקה של דיני נזיקים, ואולי רק עוד משפט אחד, שהרב וייס כל פעם חוזר עליו בשם התוספות בבבא קמא, שכל דיני נזיקים, הם, תוספות אומר שם, שיותר יש לאדם להיזהר שלא יזיק מאשר שלא יוזק. כי הנטייה האגואיסטית היא כל הזמן שאדם שומר על עצמו, כאילו שלא לא יקרה לו כלום. אבל המשפטים, כן, שאנחנו מדברים עליהם פה, הם באים, קובעים לנו סדרי חיים. זה לא רק שאלה, רק כאשר מישהו יתנגש וכדומה, אז מה הוא משלם? אלא כל הדברים האלה, של ארבע אבות נזיקין וכל התנאים פה של דיני שומרים וכו', הם למדים אותנו דרך מוסר, זאת אומרת הם קובעים לנו את הנורמה של החיים, שכתוב כי יכרה ישבור, פירוש הדבר שאסור לך לכרות בו. ולא רק אני קריתי בו, רק עכשיו השאלה כמה אני משלם, זאת לא הנקודה, אלא כמובן לדאוג בעזרת השם שנחיה חיים מוסריים וטובים. טוב, בעזרת השם שנזכה באידיאל ובמציאות.